ביקשו אותי לדבר על הסידור של הזמנים לפי ההלכה בין השמשות, עמוד השחר, הנצח המה, סיית הכוכבים. הנושא הזה צריך הרבה שיעורים, לא שיעור אחד. והנושא הזה, כלומר, הבירור הזה, הוא קשור איתנו יום-יום. וכל סדר החיים שלנו נקבע לפי הכללים האלה. ביום חול, זמן קריאת שמע, זמן תפילת מנחה, ערבית, קריאת שמע של ערבית, חצות הלילה, זמן הנחת תפילין, ציצית, בשבת, נוגע לשמירת שבת, מתי נכנסת השבת, מתי יוצאת השבת, חגים, אותו דבר, יום הכיפורים, הצום. יש כל כך הרבה דברים שמלווים אותנו יום יום, ושהסידור של הזמן הוא מאוד חשוב לזה. כמעט אין יום שאנחנו לא חייבים להידרש לנושאים האלה, לדעת מה לכתחילה, מה בדיעבד. יש בזה הרבה שיטות. גם בעמוד השחר יש כמה שיטות, גם בנצח המה יש כמה שיטות, גם בצאת הכוכבים, גם בשקיעה. כמעט אין נושא שאין בו כמה וכמה דעות. והמפתח לכל זה בעיקר שתי סוגיות בגמרא, אחת בשבת ואחת בפסחים. בשבת נחלקו חכמים על זמן בין השמשות. זמן בין השמשות זה זמן שהוא בשבת ספק של איסור סקילה. זה ספק חמור מאוד, אולי הספק החמור ביותר שיש בכל המצוות שבתורה. לכן ודאי שלכתחילה אסור להיכנס לזמן הזה, כי אדם שנכנס לזמן הזה, הוא נכנס כאן בספק, אפילו אם לא סקילה כי אין עדים בהתראה, אבל ספק קראת ודאי. וזה מדובר גם בליל שבת וגם מוצאי שבת. צריך לדעת את הזמנים כדי לא להיכשל בהם. אז כך נחלקו המוראים, קודם יש את מחלוקת תנאים, אחרי זה גם המוראים, שנחלקו בזמן בין השמשות בערב שבת. הגמרא מביאה סימנים ברקיע לבין השמשות, תחילת בין השמשות. נזכר כמה פעמים, מי שתשקע החמה. שקיעת החמה זה התחלת בין השמשות. מה זה שקיעת החמה? יש לדון על זה. אבל הלשון של הגמרא, מי שתשקע החמה. שקעה חמה מתחיל בין השמשות, וכבר מתחיל איסור עשיית כל מלאכה דאורייתא בוודאי, וגם מלאכות דרבנן, גם איסור דרבנן שאסור לעשות, כמו שהמשנה האחרונה בפרק בימי מדליקין, ספק חשיכה ספק אינה חשיכה, אין מעשרין את הוודאי, העשר זה איסור דרבנן, וזה ספק, לכאורה ספק דרבנן אפשר היה להקל, אבל לא מקילים. אין מעשרים את הוודאי, רק את הדמי, שהדמי בעצמו זה ספק וזה פחות מספק, כי אנחנו גם לא מברכים על זה, רוב עמי הארץ מעשרין אין, אז לכן אפשר לעשר את הדמי, אבל לכאורה גם בוודאי אפשר לעשר, אבל משנה מפורשת שאסור לעשר את הדמי, את הוודאי. כלומר ש רגע בין השמשות הוא כבר קובע לנו שבת. חוץ מזה, בשבת יש עוד דבר, שיש גם מצווה של תוספת שבת. גם על זה יש אומרים שזה דאורייתא, לומדים את זה מיום הכיפורים, לומדים את זה בגזרה שווה או מרבה דרב תשבטו שבתכם. התורה קראה ליום הכיפורים שבת, אז יש אומרים שכמו ביום הכיפורים צריך להוסיף מחול לקודש גם בשבתות וימים טובים. יש אומרים שלא, יש אומרים שזה רק אסמכתא, ובתשעה לחודש זה בא ללמד על כל האוכל בתשיעי, כאילו התענה תשיעי ועשירי. אז בזה יש מחלוקת, אבל בדרך כלל אנחנו יודעים שיש מצווה של תוספת שבת. להוסיף מחול לקודש, ולפי מה שהגמרא אומרת ביומה, המצווה להוסיף מחול לקודש זה גם בערב שבת וגם במוצאי שבת. בגמרא זה על יום הכיפורים, אבל זה אותו דבר. התוספת גם במוצאי יום הכיפורים או מוצאי שבת צריך להוסיף מחול על הקודש, לא רק בערב שבת. אז כך שיש לנו שני זמנים, בין השמשות ולפני בין השמשות. תוספת שבת, גם אם אדם יוסיף דקה, זה לא, הוא לא הידר בזה, אבל בכל זאת קיים. אבל בין השמשות אסור להיכנס אפילו דקה לבין השמשות. כי בין השמשות הוא נכנס לספק איסור קראת, בזה הוא לא יכול לשחק בכלל. בתוספת אפשר להוסיף קצת, להוסיף הרבה, יש מצווה לכתחילה כמה להוסיף, אבל אם הוסיף קצת פחות בשעת דחק, אז יש על מי לסמוך. ולא עבר איסור. אבל בין השמשות ודאי שזה איסור גמור, ויש דעות של להיכנס לספק איסור של תורה, זה בעצמו איסור תורה. כך משמע בכמה ראשונים, וגם בבית יוסף בהלכות נידה הוא כותב שלהיכנס לספק איסור תורה זה אסור מהתורה, זה עבירה על התורה. אסור להיכנס לספק איסור של איסור קראת. אז זה כך שבין השמשות צריך מאוד מאוד להיזהר בזה, ולא להקל ראש ולהגיד דקה אחת או שתי דקות זה לא נורא. כן, צריך מאוד להיזהר בזה. בגמרא נחלקו כמה שיעור של בין השמשות. אחרי שראינו את המחלוקת במשנה, במחלוקת תנאים, שדיברו מי שתשקע חמה פני מזרח מאדימים עד שיחשיף פני הרקיע, אז הם נתנו סימנים בשמיים. אבל יש זמנים שנחלקו שני המוראים, רבה ורב יוסף, האם זה שני שליש מיל או שלושת רבעי מיל. גם על כמה זה מיל, גם על זה יש מחלוקת. כן, מיל בדרך כלל לרוב הראשונים זה 18 דקות. הרמב״ם דעתו שזה 24 דקות. אז שלושת רבעי מיל לפי הרמב״ם זה 18 דקות. לפי הראשונים האחרים זה 13 וחצי דקות. גם כאן נזהרים להחמיר אפילו במצוות דרבנן. כמו למשל מנחה, כתבו שאם אדם יכול, אם אדם לא הספיק להתפלל מנחה והוא נתקע בדיוק ברגע השקיעה, אז כותב הבן איש חי שאם הוא יכול לסיים עד רוב בין השמשות, מנחה זה דרבנן, זה ספק דרבנן, אז אם הוא יכול לסיים בתוך 7 דקות וזה רוב בין השמשות, אם זה 13 וחצי דקות, לא לפי הרמב״ם שזה 18 דקות, אז צריך יותר, אפשר היה יותר, אבל הוא כותב עד 7 דקות, אם הוא לא יסיים תוך 7 דקות, שלא יתחיל בכלל מנחה. שיפסיד מנחה, יתפלל ערבית 2. בכל אופן, אנחנו רואים שהספק של בין השמשות הוא נוגע גם לאיסורי דרבנן, קל וחומר לאיסורי דאורייתא. זה הגמרא פסקה, ככה הכלל שהלכה רבא ורב יוסף, הלכה כרבא, וזה שלושת רבעי מיל ולא שני שליש מיל. אז אם המיל הוא 18 דקות, אז זה 13 וחצי דקות. אנחנו יודעים שמרן השולחן ערוך כתב בכמה הזדמנויות שמיל זה 18 דקות, גם בעניין של חמץ, בצק ששהה זמן של מיל בלי שהתעסקו בו זה חמץ, ושם מרן כתב שזה 18 דקות מפורש, וגם כתב בהלכות מליחה של בשר גם שם הוא כתב 18 דקות, כמה מקומות הוא כתב זה 18 דקות לרם, כלומר שלושת רבעי מיל שזה נוגע לנו לשבת, אז זה 13 וחצי דקות. לרמב״ם זה 24 דקות, כך ששלושת רבעי מיל זה 18 דקות. כן? אז זה מה שנוגע לבין השמשות, מתי זה מתחיל, וכמה זמן זה נמשך. זאת הגמרא בשבת. על זה יש קושי גדול מגמרא בפסחים, שם הגמרא בפסחים היא לכאורה לא מדברת על בין השמשות, היא מדברת על אדם שנמצא רחוק מירושלים, שהוא פטור מלהקריב קורבן פסח, איש שיהיה בדרך רחוקה. אז הגמרא דנה על דרך רחוקה, ודרך אגב היא מדברת על נושאים אחרים בלי להיכנס לבין השמשות. וכך היא אומרת, מהלך אדם ביום, כמה אדם הולך ביום? 50 מיל. 50 מיל, מיל זה כמו קילומטר של היום, פחות או יותר משארים את זה בקילומטר. ואז הגמרא ממשיכה ואומרת, מעמוד השחר עד הנץ החמה 10 מיל, מהשקיעה עד צאת הכוכבים 10 מיל, אז מהזריחה עד השקיעה 30 מיל. לכאורה הגמרא מדברת, זה ברייתא, אבל הגמרא מדברת על יום בינוני, לא יום ארוך של קיץ ולא יום קצר של חורף, אלא יום של אביב, של זה 12 שעות. וגם על זה יש דיון, מה זה ה-12 שעות? 12 שעות מהזריחה עד השקיעה, או מעמוד השחר עד צאת הכוכבים. אחר כך בהמשך הגמרא מביאה ברייתא אחרת בשם רבי יוסי, ונראה שזאת ההלכה, שאדם הולך ביום 40 מיל, לא 50 מיל אלא 40 מיל. ואז בין עמוד השחר לזריחת החמה, לנץ החמה, זה אדם הולך 4 מיל, קודם אמרתי 10 מיל, והטעות היה 5 מיל, 5 מיל בבוקר, 5 מיל בערב, לא משנה, זה לא להלכה, זה לא נפסק, אלא 4 מיל בבוקר עד לנץ החמה, 4 מיל מהשקיעה עד צאת הכוכבים. כמה נשאר לנו? מ-40 מיל פחות 8, 32 מיל. זה מה שיש בגמרא. אז רבנו תם שואל, שאצלנו כתוב בשבת מהשקיעה עד צאת הכוכבים בין השמשות, שזה 3/4 מיל, וכאן כתוב שזה 4 מיל, אז איך ליישב את זה? האם נאמר שיש כאן מחלוקת הסוגיות, ואז נצטרך לדעת לפי איזה סוגיה אנחנו פוסקים? רבנו תם אומר, אין מחלוקת. זה לא מחלוקת, אלא כל אחד מדבר על שני נושאים. הרמב"ן ועוד אחרים רוצים לדייק, שכאן במקום אחד כתוב שקעה חמה, ופה כתוב מי שתשקע חמה. רוצים להגיד שמדברים על שני שקיעות. יש שתי שקיעות, סליחה. יש שקיעה של גוף החמה ויש שקיעה של אור החמה. והשקיעה של גוף החמה עד צאת הכוכבים, כך אומר רבנו תם, זה 4 מיל. לפי מה שקיבלנו, לפי הזמנים של מיל, 18 דקות, אז זה יוצא 72 דקות בין השקיעה ובין צאת הכוכבים. על מה הגמרא בשבת מדברת, שזה נוגע לשמירת שבת, וזה מאוד מאוד חשוב. היא מדברת על שקיעת אור החמה. כלומר, אחרי שהשמש שקעה, זה עדיין לא נקרא שקיעה. זה גוף השמש שקע, אבל זה עדיין יום. עד שהאור של השמש יעלה מהשמיים, עד שזה יהיה קרוב שהשמיים מחשיפים, כלומר, לפי מה שרש"י מסביר, שזה נראים כהים מאוד. אז כאן, על זה נחלקו, מהזמן הזה שהשמיים כהים עד צאת הכוכבים, זה 3/4 מיל או 2/3 מיל. הזמן הזה שמדובר בשבת, זה אחרי שקיעת אור החמה. נפקמינה, שאחרי שקיעת החמה, לדעת רבנו תם, 3 מיל ורבע, זה עדיין יום. זה עדיין יום שישי, זה לא שבת. אם מיל זה 18 דקות, 3 מיל זה 54 דקות, ועוד רבע, רבע מיל זה 3.5 דקות, אז כמה... שלוש דקות. אז כמה יש לנו? 57 דקות אחרי שקיעת גוף השמש לרבנו תם, מותר להדליק אש, מותר לעשות כל דבר. מה שרבנו תם מקל מאוד בערב שבת, הוא מחמיר מאוד במוצאי שבת. מוצאי שבת, אם אצלנו השבת יוצאת צאת הכוכבים אצלנו, וגם זה נצטרך לברר מה זה צאת הכוכבים. אז אם אצלנו בדרך כלל הזמנים פה בארץ ישראל קבעו את זה בין 36 דקות ל-40 דקות, זה צאת הכוכבים. לפי רבנו תם זה 72 דקות, צריך להוסיף על זה יותר מחצי שעה. במוצאי שבת, מוצאי שבת בדרך כלל אפשר, אדם יכול בלי מאמץ גדול להמשיך את השבת. בקיץ זה קשה, בקיץ צאת הכוכבים זה אחרי 8:30, להוסיף עוד חצי שעה, השבת יוצאת 9:05, כך יצאה השבת שעברה 9:03. כן, אם אנחנו מונים מהשקיעה 72 דקות, ואם נגיד שזה שעות זמניות, שזה עוד שיטה, אז זה עוד יותר, אז זה יכול להיות 9:10, 9:15, שרק השבת יוצאת. עד שמגיעים הביתה, עד שעושים הבדלה, מה נשאר מהלילה? הלילה נגמר, כבר אי אפשר לעשות כלום. אם אדם צריך לנסוע לאיזה מקום, מתי הוא יגיע? מתי יאכל מלווה מלכה? כן? ועוד יותר קשה, במוצאי יום הכיפורים. מוצאי יום הכיפורים של הרבה אנשים, בפרט נשים, ילדים, ילדות, הצום הוא קשה ומחכים רגע רגע, פתאום להוסיף להם עוד 35 דקות, כן, זה יכול להיות לפעמים אפילו חשש סכנה. לפעמים ברגעים האחרונים יש הרבה שברגעים האלה הצום הרבה יותר קשה. יותר אולי זה נפשי, אבל אנחנו יודעים שיש כאלה שמקיעים בסוף ומתחילים להחליף צבעים, והשאלה, כן, איך אנחנו נוהגים. אז לרבנו תם בעצמו, לשיטה שלו, זה לא קשה, כי הוא מכניס את הצום גם מאוחר. אצלו לא צמים יותר זמן. שאלה אם אנחנו צריכים לנהוג בחומרה, בגלל שזה ספק איסור קראת, או בשבת איסור סקילה, אם אנחנו צריכים לנהוג את שתי החומרות, לנו זה קשה. כל שיטה בעצמה, לה זה לא קשה, לכל אחד זה קצת יותר מ-25 שעות בסך הכל, כל הצום, כל השבת, זה לא משנה. אתה מקבל מאוחר, אתה מוציא מאוחר, אתה מקבל מוקדם, מוציא מוקדם. אבל אם אנחנו רוצים לנהוג בשתי החומרות, בגלל החומרה הגדולה שיש באיסורים האלה, אז כאן זה הרבה יותר מסובך. אז בכל אופן, כך דעת רבנו תם, והרמב"ן מביא לו ראיה, ראיה חזקה בסברה, מהגמרא בפסחים, שלא דיברה על בין השמשות, אבל היא אמרה את לוח הזמנים מעמוד השחר עד זריחת החמה, ומהשקיעה עד צאת הכוכבים. והגמרא בפסחים השוותה את זה, שפה זה 4 מיל ופה זה 4 מיל. אומר רמב"ן, אם לזה כולם מסכימים שמעמוד השחר עד הנץ החמה זה יום, כולם מסכימים שזה יום, זה לא לילה, כן? וזה 4 מיל. והגמרא אמרה שאותם 4 מיל זה מהשקיעה עד צאת הכוכבים, אז אי אפשר להגיד שפה הזמן הוא יותר קצר. אז אותו זמן, אם בבוקר מסכימים כולם שזה יום, בשעה לפני הזריחה כבר מתפללים, אנשים תפילין, מתייחסים לזה כיום גמור, אז גם בלילה, 4 מיל האלה, זה גם יום גמור. אם זה יום גמור, זה כמו רבנו תם. כך מביא ראיה הרמב"ן לדעת רבנו תם. הרבה ראשונים חולקים על זה. נראה שרוב הראשונים חולקים על זה, למרות שהשולחן ערוך פסק כמו רבנו תם. אבל על הרמב״ם, מה דעתו, יש מחלוקת. יש שרצו לומר שדעת הרמב״ם כמו רבנו תם, זה הרדב"ז. הרדב"ז, שהוא אחד מגדולי האחרונים, הוא בזמן המעבר בין הראשונים לאחרונים. דעת הרדב"ז, הוא רוצה להוכיח שהרמב״ם דעתו כמו רבנו תם. מאוד קשה לי על זה, ועם כל ההכנעה לפני הרדווז, יש לנו תשובה של הבן של הרמב״ם, והוא אומר בפירוש שאין דעתו כדעת רבנו תם. הוא בפירוש אומר שהזמן של השקיעה של והצאת הכוכבים בשבת הוא לא שייך לזמן של הגמרא בפסחים. ושם מה שאמרו צאת הכוכבים התכוונו צאת כל הכוכבים, אבל צאת הכוכבים שמחייב להלכה זה צאת שלושה כוכבים ולא כל הכוכבים. וזה גמרא מפורשת בשבת שנראו שלושה כוכבים, אפילו שלושה כוכבים בינונים ולא מקובצים, זה כבר צאת השבת. רק חכמים כדי להוציא אותנו מהספק דרשו שלושה כוכבים קטנים, כי אנחנו לא מבדילים בין בינונים לקטנים, אבל שלושה כוכבים ולא צאת כל הכוכבים. אז כך אומר רבי אברהם בנו של הרמב״ם, לא עולה על הדעת שרבי אברהם היה עושה נגד דעתו של הרמב״ם, או שהוא לא ידע מה דעתו של הרמב״ם. הוא חי איתו בבית ולא עולה על הדעת. אנחנו יודעים איזה יחס שהיה לרבי אברהם לגבי אביו, שהוא יחלוק על אביו, זה לגמרי לגמרי לא מסתבר. עם כל הדיוקים שיהיו ברמב״ם זה לא יעזור נגד הסברה כל כך פשוטה, שהוא גדל בבית של הרמב״ם, ראה איך הרמב״ם נוהג, והוא כותב להלכה למעשה את הגמרא בשבת ולא את הגמרא בפסחים, שזה הזמן של שלושת רבעי מיל אחרי שקיעת גוף השמש, לא אור השמש כמו רבנו תם, אלא גוף השמש. מהרגע שהשמש נסתתרה מעינינו, זה מה שקובע. אפשר לומר, טוב, ברמב״ם יש מחלוקת, רבנו תם אומר כך, הרמב״ן הולך בשיטתו, אבל מול זה יש לנו שיטות של גדולים לא פחות ובמובנים מסוימים עוד יותר, והם הגאונים של בבל, רב שרירה ורב היי גאון ורבנו חננאל, כולם פוסקים גוף השמש, זה קובע. יש בכמה מקומות שדברי הגאונים זה קבלה, הם היו בבבל, הם היו אחרי הגמרא, כל מה שהם אומרים זה המנהג של התלמוד, וזה עיקר התלמוד, כי הם היו שם בבבל. ועם שלושת הגאונים, חוץ מרבנו חננאל, יש עוד גאון, שלושה גאונים של בבל פסקו לגמרי בצורה מוחלטת שזריחה ושקיעה זה כשרואים את גוף השמש שוקע או יורד, לא אור השמש. אז עם כל הכבוד לרבנו תם, אנחנו קטנים וקטני קטנים לפתוח את הפה, אנחנו בטלים באבק שבאפר רגליהם. אבל יש לנו כלל שכותב רב היי גאון בסוף ראש השנה בעניין תקיעות שופר, שכל מקום שההלכה רופפת תראה מה שנהגו ישראל, הלך אחר המנהג אחרי מה שנהגו ישראל, זה יותר חשוב מכל דבר. כי הקדוש ברוך הוא, כמו שהוא משגיח על עם ישראל שלא ישמידו אותם, ריבונו של עולם משגיח עלינו גם על התורה. השם לא ייתן שכל עם ישראל יחללו שבת, כל עם ישראל יתעו. ואנחנו יודעים שעם ישראל נהג בכל הדורות כמו הגאונים, לא כמו רבנו תם, בכל דבר. ראיה חזקה לזה, השולחן ערוך בעצמו שפסק לעניין שבת כמו רבנו תם, בעניין ברית מילה הוא פסק כמו הגאונים. בעניין ברית מילה, אם הילד נולד דקה אחרי שקיעת גוף השמש, אומר השולחן ערוך זה בין השמשות והמילה נדחית. לפי רבנו תם זה לא בין השמשות, זה יום, 54 דקות זה יום. אז השולחן ערוך בעצמו מסתפקים מה דעתו, ורואים שהוא בעצמו חושש לדעה הזאת. עוד ראיות שהביאו לשיטות החולקים על רבנו תם, גם ראיות חזקות מאוד מהגמרא בשבת. בכלל צריך יש לנו כללים בהבנת הגמרא, כשאנחנו באים לפסוק הלכה. יש גמרא שמזכירה איזה נושא דרך אגב, יש גמרא שמדברת עליו באופן ישיר. הגמרא בשבת היא מדברת על בין השמשות, והיא אומרת שאם אדם עשה מלאכה בין שתי בין השמשות, חייב להביא חטאת, והרמב"ם פוסק את זה להלכה. ואם עשה בין השמשות, צריך פעם אחת, חייב להביא אשם תלוי. הגמרא בפסחים בכלל לא דיברה, לא על שבת ולא על ההלכה, לא כלום. היא דיברה שם על האובי של הרקיע, כמה זמן השמש הולכת, כמה זמן המהלך של אדם ביום. זה בכלל לא דיברו על שבת, ולא דיברו על יום הכיפורים, ולא על שום איסור. אז ברור שהסוגיה של שבת היא הרבה יותר רלוונטית, היא הרבה יותר צריכה להיות מובד בחשבון מאשר הסוגיה של פסחים. עוד יותר, הגמרא בשבת ממשיכה, שרבה אמר לאנשים שהיו גרים בכפרים, אתם שלא בקיאים בשיעור דרבנן, אתם לא יודעים מה זה, איך לשער את הזמן. כנראה שאז לא היו שעונים ולא היו לוחות שכתוב בהם מתי נכנסת שבת, מתי יוצאת שבת. אז הוא אמר להם כמה סימנים. סימן אחד, כשאתם רואים את התרנגולים ואת העופות יושבים על העופות, מרגישים כשמגיע הלילה, הם נוחתים על איזו עמדה מסוימת ומפסיקים לעוף. כשהתפללנו בחנייה ראינו את זה. היו עופות טסים כל הזמן מעלינו, וכרבע שעה לפני השקיעה הם כולם יושבים נוחתים, או על עצים, או על מפסיקים לטוס. הם מבינים, הלילה הגיע. הזמן הזה, שכתוב שם שזה בזמן שהחמה בראש האילנות. החמה בראש האילנות, אנחנו מכירים את זה גם מתפילת נעילה. ושם משארים את זה בערך חצי שעה לפני השקיעה. אם רבנו תם צודק, אם הדרך שלו צודקת, שזה כמעט שעה אחרי השקיעה, זה עדיין יום, זה אפילו לא ספק. אז למה צריך להחמיר עליהם, להוסיף להם עוד 20 דקות, עוד חצי שעה? סימן הרבה יותר פשוט, כשתראו שהשמש שוקעת, אז תפסיקו. אתה רוצה להחמיר עליהם, תחמיר עליהם מהשקיעה. אבל למה עוד לפני השקיעה? אם השקיעה בעצמה זה בכלל לא קובע, רק השקיעה של האור של השמש, לא הגוף השמש. אז למה כל כך להחמיר עליהם? או שהשמש בראש האילנות, או שהעופות יורדים. איך אפשר להגיד שזה הזמן של שזה עדיין יום להחמיר עליהם כל כך? וזה נראה הרבה יותר, כל הסוגיה בשבת נראית הרבה יותר כשיטת הגאונים, ולא כשיטת רבנו תם. אמנם יש ראשונים חשובים יחד עם רבנו תם, כמו שהזכרתי, הרמב"ן זה כתבו עליו ארי שואג במעון עריות. רמב"ן זה מישהו שאנחנו מורידים את הראש ומתביישים להסתכל בדברים שלו. כן, גדולת הרמב"ן אי אפשר לתאר כמה שהוא ענק. אבל מה לעשות, הגאונים של בבל הם מוסרים לנו מסורת. לא רק זה, אלא הרלב"ח כותב שבארץ ישראל קיבלו את מנהג הגאונים ולא את המנהג של רבנו תם. כלומר, בארץ ישראל היה מנהג של הגאונים, לא של רבנו תם. כלומר, שקיעת גוף השמש זה מיד בין השמשות. אנחנו נוהגים כך בכל דבר, לא רק בשבת, גם לטהרת משפחה. אישה שראתה קטן דקה אחרי זה, כבר כל היום הבא הלך לה. היא לא יכולה לעשות הפסק טהרה אם זה לא לפני השקיעה. וכל דבר אנחנו נזהרים, כמו שהזכרתי בברית מילה, זה גם השולחן ערוך כותב כך, וגם בחנוכה, כן, בהדלקת נרות של חנוכה, גם שם, אמנם גם על זה יש שם הרבה דעות והרבה מפשרים. עוד דבר שיש לנו להוסיף לזה, וזה דעת היראים. היראים, רבי אליעזר ממץ, הוא היה תלמיד של רבנו תם. והוא סובר ששקיעת החמה זה לא בין השמשות, זה כבר שבת. ובין השמשות מתחיל אצלו מיל לפני השקיעה של גוף השמש. כלומר, לדעת היראים, אם אדם הגיע 18 דקות לפני השקיעה, זה לא תוספת מחולה לקודש, זה כבר בין השמשות, שבזה ספק איסור קראת. כך שאם אדם מוסיף רק 20 דקות להדלקת שנרות לפני קבלת שבת, לפני השקיעה, אז לפי היראים הוא לא קיים תוספת שבת. להוסיף מחול הקודש הוא לא קיים, כי זה כבר בין השמשות. ואם אדם ידליק נרות 10 דקות לפני השקיעה, לדעת היראים הוא נכנס בספק איסור קראת. כן, אז חוץ ממה שהיראים הוא אחד מהראשונים החשובים, אבל זה מעניין, הוא תלמיד של רבנו תם. למה לא קיבל את דעת רבנו תם? מוסר סברה הרבה יותר מחמירה. יש עוד סברה, אני לא זוכר כבר מי אמר אותה, גם אחד מהראשונים, שאצלו הוא גם היראים, והוא סובר שהוא מקבל את הגמרה בפסחים, שזה ארבע מילים, אבל אצלו ארבע מילים זה בין השמשות, וזה מתחיל מהיראים ועד אחר כך. זמן בין השמשות אצלו זה ארבע מילים. כלומר, מתחיל כקרוב ל-20 דקות לפני השקיעה, ועד אחרי קרוב לשעה, זה עדיין בין השמשות. חשוב לנו כן לדעת, אפילו אם אנחנו לא הולכים כדעת רבנו תם, אבל נניח שהמנהג בארץ ישראל הוא לא כדעת רבנו תם, אבל צריך לדעת שככל שאנחנו יודעים יותר שיטות, זה עוזר לנו. למשל, אם אדם חלילה צריך להגיע לבית חולים או לסיבה טובה, ליולדת, וצריך להגיע קרוב לכניסת השבת, אז אם הוא יחכה שעה, אז הוא עובר לכל הדעות. אם הוא ייסע בזמן של רבנו תם, אז לפחות לפי רבנו תם הוא לא חילל שבת. אז ודאי שכדאי, אם יש צורך באיזה מעשה, או שצריכים לנסוע לספק פיקוח נפש, או בצבא אם יוצאים לנסיעה, לסיור או משהו כזה שצריך לצאת, אז לצאת בזמן הזה. אם בערב פסח כשצריך לאכול מצה, כן, אז שם אנחנו נסמוך על היראים. יש חיילים שצריכים להיות במערבים, כשנמצא במערב אסור לזוז, מתי הוא יאכל מצה, איך הוא יברך ארבע כוסות. לפי היראים הוא יכול להקדים, יכול, כשאין ברירה, יאכל מצה לפני זה. כמובן שבכל דבר שיש בו ספק, אנחנו לא נברך, כי ברכות אנחנו לא מברכים מספק, זה לפני הזמן. אבל לפחות הוא יוכל לקיים מצוות אכילת מצה לפי היראים מיד אחרי השקיעה, יוצא ידי חובה. כי לא מיד אחרי השקיעה נוסעים למערבים, או לוקח זמן קצת. אז אפשר, כדאי לדעת את כל השיטות, כדי לדעת במקרה חירום איך לתמרן, שכמה שאפשר פחות לחלל שבת. אז זה חשוב לדעת את כל השיטות, אבל הרבה יותר חשוב לדעת מה השיטה העיקרית שאיתה אנחנו הולכים כל הזמן. והמשנה ברורה מביא בביאור הלכה, וככה רוב האחרונים, שמנהג ארץ ישראל נהגו כשיטת הגאונים, כלומר שמהשקיעה גוף, השקיעת גוף השמש זה בין השמשות. ואחרי 3/4 מיל, שזה או 18 דקות או 13.5 דקות, זה שבת גמורה, לא ספק. זה הרבה יותר חמור כבר. כך צריך להורות, וכך צריך בכל מקום, זה כך צריך להיות, שצריך לפרוש ממלאכה לפני השקיעה. וזה גם הרב עובדיה שכן הולך להחמיר כדעת רבנו תם, בערב שבת הוא לא מקל בזה. יש כלו גם בערב שבת, וזה חסידי סאטמר, ואולי יש עוד חסידויות שהם הולכים כמו רבנותם גם להקל. והיה מעשה, לא יודע אם סיפרתי לכם, שאדמור מסאטמר הגיע לירושלים ונסע במונית אחרי שהשמש שקעה. אז היה הרב צדקה חוצן, והוא שלח את הרב מרדכי אליהו להגיד לאדמור מסאטמר שהוא חייב סקילה. כן, אז הרב מרדכי אליהו פחד מאוד להגיד דברים כאלה לאדמור מסאטמר, אז הוא הלך ואמר לו שהרב צדקה אמר לי להגיד שתדע שבירושלים לא נוהגים כך, ואם אתה נוהג כך יחשבו שמותר לנסוע במונית בשבת, כי פה המנהג אחר. אז הרב מסאטמר אמר סליחה, לא ידעתי שזה המנהג בירושלים, וקיבל עצמו לנסוע. אבל יש עוד חסידויות שנוהגות כך. כשגרתי בבובוב, הזמן שהוא מיעוט של ספרדים, ואספתי בניין, לא היה לנו בית כנסת, לא היה אורות התורה, לא היה כאן כלום. בובוב היה אי בתוך חול מסביב, אספתי 10 אנשים, לא, כי ידעתי שהם מתפללים מנחה מאוחר. הם מתפללים לפי רבנותם כמעט חצי שעה אחרי השקיעה, ואספתי מניין להתפלל לפני השקיעה. והגיע הרב של בובוב, לא זה שהיום קודם, והפסיק אותנו באמצע, אמר פה לא התפללו לפני השקיעה. הוא עמד שמדחה נתפלל אחרי השקיעה. התפעלנו יחידים, לא נתנו להתפלל בציבור. אז רק לדעת שיש כאלה שנוהגים כמו רבנותם גם להקל. הרוב המוחלט לא נוהגים להקל כרבנותם. מעניין שהבח, יש הבח בהלכות ערב שבת, כותב שהיו מתפללים, זה בפולניה, כן, רוב יהודי אשכנז הלכו אחרי רבנו תם, אחרי גדולי אשכנז, והוא מספר עובדות שהיו מתפללים מוקדם והיו חוזרים הביתה אחרי תפילת ערבית של שבת, ועדיין השמש היא נמצאת בשמיים. כלומר, לפי רבנו תם, זה אפילו לא פלג המנחה. הם היו, ככה נהגו, היו מקבלים את השבת, כנראה לפי היראים, לפני 18 דקות, כלומר, היו מתפללים ערבית, באים הביתה ועושים קידוש, והשמש עדיין זורחת בשמיים. כך אומר הבח הוא נאמן להעיד על מה שנהגו בארצות אשכנז. כך שדעת רבנו תם היא לא לגמרי ברורה שכולם הלכו אחריו גם בין יהודי אשכנז. יש עוד ראשונים שסוברים כך בעניין ערב שבת, ו לכתחילה אנחנו בארץ ישראל הולכים אחרי שיטת הגאונים שמשקיעת החמה נכנסת שבת, ובעניין תוספת מחול על הקודש נוהגים, כתוב שזה מהזמן שהחמה עומדת בראשי אילנות, שזה כ-20 דקות, נוהגים לקבל את השבת 20 דקות לפני השקיעה. מנהג ירושלים, חששו לדעת היראים, ואז לא מועיל קבלת שבת, אז הוסיפו עוד 20 דקות, ולכן ירושלים נוהגים 40 דקות לפני השקיעה, כדי שיהיה גם קבלת שבת, תוספת מחול על הקודש. והמנהג הזה עבר גם לפתח תקווה, אני לא יודע אם היום, אבל בזמנו זה היה רוב פתח תקווה נהגו כך, כי המייסדים של פתח תקווה היו ירושלמים. לכן גם בפתח תקווה נהגו לקבל את השבת 40 דקות לפני השקיעה, כדי לצאת ידי חובה גם של העירים. רוב המקומות בתפילה קשה מאוד, הרבה מקומות מתפללים קבלת שבת כשהשמש כבר שקעה, ואז יוצא שהם לא מקבלים שבת אף פעם, כי מקבל אחרי השקיעה לדעת הגאונים וודאי להיראים זה כבר שבת גמור ואין כאן קבלת שבת. ויש הרבה מקומות שמתחילים מנחה 20 דקות, מתחילים את זה עם זמן הדלקת הנרות, ואם מנחה לוקח להם 20 דקות, אז הם לא אומרים קבלת שבת אף פעם. זה סתם אומרים מזמורים, שרים שירים, אבל להגיד שהם קיבלו שבת, לא קיבלו שבת. לכן ראוי בכל מקום לפחות חצי שעה, תלוי בקצב של הזמן של המנחה. אם מתפעלים 20 דקות מסיימים את המנחה, שישארו כמה דקות. ויוצא שאנשים זוכות לקבל שבת והגברים לא מקבלים שבת, מפסידים את קבלת שבת בגלל התפילה המאוחרת. חתפילה היה ראוי קבלת שבת כמו שאנשים מדליקות 20 דקות לפני השקיעה, אז שגם הגברים יתפללו מנחה כ-40 דקות, כדי שכשהם יגיעו לקבלת שבת זה יהיה פחות או יותר מקביל למה שאנשים מקבלות בבית, ולא שתמיד הנשים עליונות והגברים הם תחתונים, שהם מקבלים שבת לא בזמן או פחות זמן או בכלל לא מקבלים שבת. והסתפקתי אם יש מניינים שמקבלים שבת, יש הרבה מניינים ברוב בתי הכנסת מתפללים קבלת מנחה 20 דקות, וקבלת שבת זה תמיד אחרי השקיעה. השאלה אם כדאי להתפלל יחיד כדי לקבל קבלת שבת. אם קבלת שבת זה דאורייתא, להוסיף מחול על הקודש, אז זה קודם לתפילה בציבור. ואם לא מצליחים לחנך את האנשים, לפחות להתפלל מנחה או להתפלל מנחה מוקדם באותו יום ולקבל שבת לבד. אבל להתפלל מנחה עם אנשים שמניינים שמתפללים מאוחר, אז מפסידים את קבלת השבת. כן. זה כן, אם התפללת מנחה כבר, אבל אם לא התפללת מנחה איך תקבל שבת? אבל אם מתפללים מנחה קרוב לשקיעה, אז בדרך כלל מסיימים את המנחה בשקיעה או אחרי זה קצת. אם אתה יודע שאחרי העמידה, אחרי העמידה בלחש, כן, זה עדיין יש זמן, אתה יכול לקבל שבת. אבל אז יש שאלה אם אתה יכול לנות קדושה וכל השאר. אולי, אני לא בטוח. המשנה ברורה כותב שהם מתפללים מאוחר ביום רגיל, בתפילת ערבית. שאם באת וראית אנשים שמתפללים כשכבר לילה, לא לענות אמן, לצאת משם. אתה רואה שאנשים מתפללים לא בזמן, לא לענות. ואם אתה קיבלת שבת, בשבילך זה כבר שבת. אני יודע שיש פוסקים לכאן ולכאן, אבל לכתחילה, אם אתה רוצה לקיים מצווה לפי השיטות שקבלת שבת זה דאורייתא, חבל להפסיד את זה. אז אם אפשר להתפלל מנחה מוקדם, ויש מניינים מוקדמים, צהריים, מנחה גדולה, בסדר גמור. אם לא, אז בישיבה, ודאי שפה אנשים הרבה יותר ממושמעים, פה זה לא בעלי בתים שכל אחד צריך ללחוץ את הילד עד הדקה האחרונה ולסדר את הכל בבית מאוחר מאוד. אבל בישיבה ואחר כך כשאברכים צריכים לעשות הכל לחתשילה ולא בדיעבד ולא להפסיד. מזמינים אותי לתפילות בלילות שבת בכל מיני בתי כנסת, אני עושה תנאי שמתחילים את המנחה מוקדם, אם לא אני לא מגיע. ברוך השם בדרך כלל לא מצאתי מקום שסרבו, דאגו שיהיו מניין לפחות שמתחילים חצי שעה קודם, שאז אני יכול להספיק להגיד קבלת שבת אפילו ביני לבין עצמי. יש לנו גם השאלה של עמוד השחר, כמה זה עמוד השחר, וגם החישוב של השעות הזמניות, איך עושים את החשבון של עמוד השחר, מתי מתחיל עמוד השחר. אז יש לנו בעמוד השחר יש לנו כמה דברים, יש לנו תפילה ויש לנו קריאת שמע, תלית, תפילין. בקריאת שמע המשנה בברכות אומרת מי שיקיר בין תחלת ללבן, זה לא עמוד השחר, זה אחרי עמוד השחר שיש קצת אור. כן, עמוד השחר לכאורה זה כשיש בקצה של השמיים קו לבן, מי שזכה להיות בשמירות בצבא בלילות שלמים, אז הוא מכיר את זה מהשמיים, הוא רואה את השמיים שחורים, הוא רואה בקצה של השמיים. קצת לפני זה יש את איילת השחר, יש כוכב שזורח במזרח, כחצי שעה, שעה לפני עמוד השחר, ואז כל הכוכבים נעלמים והוא נשאר, וזה גם השחר, כי אז השמיים שחורים לגמרי, כי כל הכוכבים נעלמים ורק הכוכב הזה נמצא. כן, ואחרי זה הכוכב הזה נעלם ורואים קו קטן לבן בקושי, להגיד שיש אור, זה אין אור. אז מי שיבחין בין תכלת ללבן, בין תכלת לקרתי, צריך להיות קצת אור. אז לכן זמן תלית ותפילין וקריאת שמה, שזה תלוי בתלית ותפילין, זה ודאי יותר מאוחר מעמוד השחר. אז לזה צריך להבחין אם ממש רואים קצת אור בשמיים. מנהג ירושלים שזה שעה לפני הזריחה. על הנצח המה בעצמו יש עוד מחלוקת. יש השיטה שהבן איש חיים הביא אותה, השיטה של הבית דוד, שנהגו כך בבבל, אני לא יודע, אולי עוד ארצות, שהנצח המה זה שעה לפני שהשמש נראית. כלומר, זה לא עמוד השחר, זה נצח המה. אז עמוד השחר זה עוד שעה קודם, ויותר משעה. אם זה לפי רבנו תם 72 דקות, אז זה יוצא עוד יותר זמן. אז אם היום זה הזריחה זה 6:48, אז כמעט שעתיים לפני זה, 4:48, ועוד חצי שעה, זה 4:15, כבר התחלה של היום. כן, זה, הבבלים נהגו להקל בזה, והבן איש חיים כותב שזה טעות. שהם הגיעו לזה בגלל שהיו זמנים שהיו מעט ארבעת המינים בחג הסוכות. ארבעת המינים אפשר ליטול רק ביום, ולא בלילה. אז כיוון שהיו צריכים הרבה מאוד אנשים ליטול, אז סמכו על דעת הבית דוד, ומזה הצילו להקל גם על קראת שמה וגם על תפילות וגם על הכל. אבל זה לא בסדר, כן? זה עדיין לילה, זה לא יום. אז השיטה של הבן איש חי זה עמוד השחר, לעניין עמוד השחר, שזה יכול להיות לעניין תפילה, אבל מעשית זה לא לעניין תפילה, כי תפילה, אם מתפלים בלי תלית ותפילין, תלית ותפילין צריך וראיתם אותו, כשהזמן שאתה רואה, זה מפורש. אז זה צריך להיות שיש קצת אור. זה לא עמוד השחר, עמוד השחר זה ודאי לא מספיק. אז להתפלל בלי תלית ותפילין, זה לא בסדר. יכול להיות שגם בשעת הדחק אפשר, כשאדם צריך לצאת לדרך, או צבא, מלחמה, חלילה, או כל דבר אחר, אפשר להתפלל לפני הזמן של התלית ותפילין, לא להתפלל עם תפילין, אם כי גם בתפילין יש מקום קצת להקל, כי יש אומרים שהתפילין מותר להניח בלילה, ומה שלא מניחים בלילה זה גזרה שמייפיח, וזה רק מדרבנן, ותפילין לא חייבים ביום, ורק תלית, על תלית כתוב, וראיתם אותו בין תחל ללבן, אבל לא על תפילין. אז בשעות דחק גדול אפשר גם להניח תפילין, לא לברך עליו, כיוון שיש בזה מחלוקת, אז אפשר להניח תפילין שעה, שעה ורבע לפני הזריחה, ולהתפלל את התפילות, ואחרי זה אם יש צריך כל הצרכים הדחופים שעושים. אז כמה זמן זה מעמוד השחר עד הנצח המה, לא לפי הבית דוד. אז לפי רבנו תם, שהוא משער שזה אותו זמן כמו בלילה בין השמשות, הזמן מהשקיעה עד צאת הכוכבים 72 דקות, אז גם בבוקר 72 דקות. יש השיטה של הרב כדורי, ולא הרב כדורי המקובל, הרב ניסים כדורי שהיה אחד מגדולי חכמי בבל, והעיד שככה נהג הבן איש חי וככה נהגו הרבה מאוד מעדות הספרדים, שזה שעה וחצי. איך הוא עושה את החשבון? פשוט מאוד. הגמרא אמרה שיש המהלך של אדם ביום 40 מיל. ארבע מיל הוא הולך בין עמוד השחר לזריחת החמה. ארבע מיל מהשקיעה עד צאת הכוכבים. כמה נשאר אם יש 40 מיל? 32 מיל. 32 מיל זה בין הזריחה לבין השקיעה. 4 מיל זה שמינית מהזריחה והשקיעה, נכון? אם יש לנו 32, 4 זה שמינית, נכון? אז אם זה שמינית, זה אומר כך. בין הזריחה לשקיעה בימי תשרי וימי ניסן, שהיום מחולק שווה בשווה היום והלילה, אז יש לנו 12 שעות מהזריחה עד השקיעה. היום ממש זה 14 שעות. היום יש לנו בין הזריחה לשקיעה 14 שעות. היום הזריחה היא ב-5.48, כמו אמרתי בטעות 6.48, זה 5.48, והשקיעה זה 7.48. כך שיש לנו היום זה 14 שעות. אבל אם זה 12 שעות, אז זה יוצא 12 לחלק ל-8, כמה זה? נו, שעה וחצי. שעה וחצי. אז הזמן של מעמוד השחר עד הזריחה זה שעה וחצי. כך הוא אומר, זה הזמן של עמוד השחר ולא 72 דקות. זה נפקמינה למים של סליחות, זה נפקמינה לתיקון חצות, זה נפקמינה לקריאת שמע, למי שמתפלל מוקדם. אז יש קצת יותר זמן מהזמן של רבנו תם, שהוא 72 דקות. מה עם הלילה? איך נוהגים בלילה? מה זה בין השמשות? אז אמרנו שיש לנו שני זמנים של בין השמשות שבינתיים אנחנו יודעים עליהם, עד צאת הכוכבים, או 13 וחצי דקות או 18 דקות או 72 דקות. יש עוד שיטות. כן. אם אדם נשאר ער לעניין צום, עד 72 דקות אפשר לאכול. לא אם הוא הלך לישון. כן. לעניין בין השמשות ומתי אנחנו חושבים צאת הכוכבים. למה זה חשוב לנו? לצומות, לשבת, ליום הכיפורים, לטבילה של אישה שהיא צריכה לטבול בלילה, והיא מתבלה ביום, הטבילה לא מועילה. אז יש לנו כמה זמנים. אז יש לנו, אמרנו, 13 וחצי דקות, יש לנו 18 דקות, יש לנו 72 דקות. יש עוד זמן שהגמרא אמרה, מסתכלים לפי הכוכבים, שלושה כוכבים עומדים ביחד, אז שלושה כוכבים ביחד זה לילה ודאי. אז את זה מדדו, בלי להסתכל על השיטות של כתובות בגמרא, להסתכל על הכוכבים, מדדו את צאת הכוכבים, שלושה כוכבים ביחד. אז בארץ ישראל זה בין 25 דקות ל-28 דקות. זה הזמן של צאת הכוכבים לשיטה הזאת, שזה בפועל ממש. יש חששו לכוכבים קטנים או רוב הכוכבים, וזה 35-36 דקות. וכשכאן מביאים בחשבון גם תוספת מחול על הקודש שצריך גם במוצאי שבת. בזמנו הייתי אצל רב ארנברג, זיכרונו לברכה, לא יודע אם שמעתם עליו, היה מגדולי תלמידי חכמים, היה רב בתל אביב, והוא אמר לי שבמוצאי שבת התוספת מחול לקודש היא מאוד קטנה, זה אולי שתי דקות. לכן שם לא לסמוך כמו בערב שבת שיש לנו 20 דקות, אז אם אישה נדחקה אז אפשר שהיא תדליק נרות שבת 10 דקות לפני השקיעה, ולא כשמתקרבים יותר, אבל אז שלא להקל במוצאי שבת. אמר לי במוצאי שבת לא לנגוע, כי שם התוספת מחול הקודש היא מאוד מאוד קצרה, ועלול להיות שאדם נכנס לבין השמשות דאורייתא. אז נהגו כך. לעניין צומות, צומות דרבנן, שזה תענית אסתר, צום גדליה, 17 בתמוז, יש לנו 10 בטבת, באלה נהגו 27 דקות. זה המנהג של ארץ ישראל, לא להחמיר בזה, ולמי שקשה מאוד 20 דקות. כך גם לעניין קריאת שמע, זמן קריאת שמע של ערבית 20 דקות, מצד עצם הדין זה 18 דקות. עגלו את זה כדי שאנשים לא יטעו ל-20 דקות. התפללתי בבית כנסת של הרב שלמה זלמן אוירבך, והוא אמר לי שכך מנהג ירושלים, 20 דקות. יש שם מחמירים לקרוא קריאת שמע כמו רבנותם 72 דקות, אבל המנהג הפשוט הרגיל זה 20 דקות אחרי השקיעה יוצאים ידי חובה של קריאת שמע. תפילת ערבית זה מספיק, לא צריך להחמיר בזה, למרות שזה מצווה דאורייתא קריאת שמע, אבל זה מצווה תעשה, אין בזה חומרה כמו בלא תעשה. לעניין צומות אמרנו 27 דקות, וגם לעניין תבילה של נידה הקלו אחרי 27 דקות, לא לפני זה. פה לא מקילים ב-18 דקות, גם בשעת הדחק, כי פה זה ספק של איסור קראת, פה לא הקלו פחות מ-27 דקות. לעניין יציאת השבת, כן, נכון, נכון, אפילו זה דרבנן, אבל בגלל שהעצמות חשובים, אבל כן, אבל הקלו שם שמי שקשה לו אחרי 20 דקות יכול לאכול. בנידה לא, בתפילה של נידה לא. תשעה באב החמירו יותר, כמו יום הכיפורים, שזה 35-36 דקות, לא פחות מזה. כמובן, אם מישהו מרגיש מאוד לא טוב בתשעה באב, אפשר להקל, לא צריך להיכנס לפיקוח נפש, ולא לספק ספק של פיקוח נפש. כן, אבל בתשעה באב החמירו כמו יום הכיפורים, למרות שגם זה מדרבנן. לקחו את החומרה של יום הכיפורים, שזה אפילו יותר מטבילה של נידה. יום הכיפורים 35 דקות, 37 דקות, תלוי לפי שעות זמניות או לא, ולפעמים זה אפילו עד 40 דקות בחישוב של שעה זמנית. יש אלה שמחמירים כרבנו תם, שזה 72 דקות. אף אחד לא מחמיר שעה וחצי, אין חומרה כזאת. כן, גם הלוח של הרב ניסים כדורי, שהוא לא החמיר בזה, הוא בעצמו, זה קצת קשה. בבוקר הוא נותן 90 דקות, ובערב 28 דקות. אותו פוסק. למרות שבגמרא נזכר שזה 4 מיל וזה 4 מיל, ככה נהגו למעשה. העדיפו את צאת הכוכבים שרואים בעיניים, יותר מאשר החישוב של הזמן. בעמוד השחר הקלו יותר. כל מקום שההלכה רופפת, הלך אחר המנהג, וככה המנהג. כשאני עושה את החשבונות, אני עושה בבוקר לפי 72 דקות, כדי לחשב את אורך היום, עניין ביאור חמץ, עניין כל זמן קריאת שמע, אנחנו עושים בבוקר לפי 72 דקות, ובערב לפי 20 דקות, זה יוצא לנו דקה או כמה דקות יותר מוקדם, ולפי זה זמן קריאת שמע נגמר אצלנו היום, כמה דקות לפני 8. לפני 8 אנחנו כבר צריכים לסיים קריאת שמע של שחרית. טוב, כן. יש אומרים שזה זמניות, ויש עומדים על זה, ויש מקלים שזה לא זמניות. לכאורה, לעניות דעתי, קשה להגיד שזה זמני. כי אם הגמרא למדה את זה מהליכה של אדם, פעם מישהו אמר לי שבאמת בקיץ אדם הולך יותר מהר, קשה לי לקבל את זה. בחורף הוא הולך לאט, בקיץ הוא הולך מהר, לא נראה כל כך מתקבל על הדעת. ובפרט בהפרשים גדולים כל כך. לכן נראה לי שזה שערוש זמן קבוע, ולא, גם לא לתת תורת כל אחד בידיו. כל אחד יגיד אני הולך כך, אני הולך כך. שבעים ושתיים דקות מצאת הכוכבים אחורה, וכאן זה שעה ורבע, כאן זה שעה ורבע זמנית, כי ברור שפה זה הולך לפי אורך של היום. כי הצומות האלה רובם ככולם, חוץ מתענית אסתר, כולם כתובים בנביאים, ודברי נביאים לפעמים מחמירים בזה כמו דברי קבלה. דברי קבלה, היא כמעט כמו של תורה. רצו להחמיר בזה יותר. זה לא דרבנן של הגמרא או של תקופות מאוחרות. זה תקנה של נביאים. יחזקאל הנביא שאומר לו, כתוב לך את שם היום, את עצם היום הזה. זכריה שמדבר על היום הזה. טוב, שלום לכולם.